שלום לכולם, אנחנו כבר נמצאים ערב ראש חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, התחדשות באמצע המגפה העולמית. אני רוצה לספר כמה סיפורים מאוד משמעותיים. נתחיל בסיפור ששמעתי מאבא, הרב אליהו עליו השלום, שמאוד משמעותי למה שקורה לנו. הוא היה מספר הרבה על הרב אנטבי, שהיה הרב הראשי של חלב בסוריה, עיר של חכמים וסופרים. היה 40 שנה הרב של העיר הזאת, תמיד חכם עצום, גם בהלכה, גם בקבלה, גם חיבר הרבה שירים שאנחנו לפעמים לא יודעים שהוא בעצמו חיבר אותם, שירים חשובים. והוא, הרב היה מספר עליו שהוא חיבר ספר שנקרא יושב אוהלים. מה הספר הזה ולמה השם המיוחד הזה. אז הוא מספר שזה היה כשהיה רעש בסוריה בשנת תקפ"ד. והעיר נהרסה, וכמו שקורה בדרך כלל, אחרי מפולת, אחרי שיש רעש, יש הרבה מחלות, והייתה מגפה, והם ברחו כולם וגרו באוהלים. לגור באוהלים, בלי הספרים, בלי שום דבר, והרב, בתקופה שהוא היה יושב אוהלים, אז הוא ניצל את הזמן וכתב ספר, ספר שלם, בתחת השם הזה, ספר שם יושב אוהלים. ולדורות, הספר הזה נשאר מאוד חשוב, מאוד משמעותי, כמו שאר הספרים שלו. למה הרב היה מספר את הסיפור הזה? כיוון שהרב לקח את זה גם כן לאופן של חיים, כך שמענו מהרב צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, הוא מספר את אחד הזיכרונות הכי משמעותיים שיש לו מהרב אליהו, זה מלחמת השחרור, שהם ישבו במקלטים, וכולם היו מאוד עסוקים, מה אנשים עושים במקלט, הולכתים ידיעות, מספרים ידיעות, הערכות וכו'. מספר הרב צדקה שהוא היה ילד קטן, הבן של חכם יהודה צדקה, עליו השלום. היום הוא ראש ישיבת פורת יוסף, אז הוא היה ילד, והוא אומר, אני רואה במקלט, כולם טרודים, עסוקים, כל אחד בעניינו, והרב אליהו, כשהיה אז בחור צעיר, יושב ולומד בפינת המקלט, עסוק בלימוד, לא שט ליבו לכל מה שקורה סביבו. והתקרבתי אליו לראות את הלימוד שלו, ואני רואה, הוא אומר לי, אתה רוצה ללמוד יחד איתי? אמרתי לו, כן. ויחד ישבנו ולמדנו, ממש ככה בועה של תורה בתוך כל המציאות שהייתה שם מציאות בתוך המקלט. וזה מאוד הזכיר לי את מה שהרב עצמו סיפר, שכשיש עיתות כאלה של צרה, זה עת צרה אלי יעקב, וממנה יושע. זאת אומרת, הצרות האלה זה כמו צירי לידה. אלה צרות שנועדו להביא אותנו למדרגות יותר גבוהות. ובאמת, זה מה שקרה לרב אנטבי בספר, שהוא דווקא מתוך המציאות הזאת, הוא חילץ מתוכו ידיעות מיוחדות, וממש ככה הרב ניסה ללכת בדרכו ולצמוח מתוך הזמן הזה. אני אומר את זה כלפי עצמי, כלפי כולנו, אפשר את כל התקופה של הבידוד הזאת, של הזמן שאנחנו מתרחקים אחד מהשני, כל אחד במשפחתו וכו', לשבת בבית, לעסוק בדברים בטלים, חלילה, או להתעלות. זה הזמן שלנו כפרטים וכעם להתעלות. להתעלות. יש עוד סיפור ממש דומה על הרב בן ישחי. הרב בן ישחי היה... לא היה הרב של בגדד, היה תמיד חכם, שכולם מכיבדו והעריכו אותו, והפרנסה שלו הייתה מעסק המשותף שהיה לו עם האחים שלו. כמו דרכם של עסקים, פעם עולים, פעם יורדים, והייתה איזה פעם שהם ירדו, ומכיוון שהוא היה רשום כחלק מהבעלים של העסק, אז שמו אותם ויחד אותו בכלא. שואל את עצמו, מה אני עושה פה בכלא? כאילו, מה הגעתי לפה? איך הגעתי לפה? אבל במקום לשבת ככה מדוכדך ועצוב ומצטער, הוא נזכר שיש לו איזשהו חלום לכתוב איזה ספר, הקדמה לחוכמת הקבלה, דעת ותבונה. ובאותו חודש שהוא ישב בכלא, הוא הספיק לכתוב את כל הספר הזה. והספר הזה זה אחד האוצרות הגדולים יותר שיש לעם ישראל, כל כך אלפים למדו אותו, התחזקו ממנו, ספר שנכתב כולו מזיכרון, וספר מדויק, מדהים, ממש כמו הספר יושב אוהלים שכתב הרב אנטבי, שזה ספר פלא. כל מי שקורא אותו ומעיין בו, רואה שהציטוטים שלו, שהוא נכתבו מהזיכרון, הם כולם מדויקים. דבר דומה יש עם הרמה. הרמה מפורסם, כן? רבי משה איסרליש, שכתב את ההגעות על השולחן ערוך, הרמה, כן? ההגעה. יש סיפור איתו, הוא היה חי בקרקה, ובשנת צ'ינטט זין הייתה שם מגפה. והוא מספר שהם ברחו עם כל המשפחה לעיירה בשם שידלוב, שם לא הייתה מגפה. יש שם איזה גוי אחד שהחסן אותם, נתן להם אפשרות לגור שם. גם לו לא היה ספרים לרמה, ומה הוא יעשה שהוא מחוץ לביתו. אז הוא כתב ספר בשם מחיר יין, זאת אומרת, במקום יין, המחיר של יין, כדי לשלוח אותו משלוח מנות לאבא שלו. לא היה לו כסף לקנות משלוח מנות, אבל לפחות את הספר הוא כתב, והספר הזה הוא ספר שעד היום אנשים נהנים ממנו, כן? גאונות, בן אדם יושב במציאות כל כך רחוקה, בלי שום ספרים, ויש כמה תשובות, מי שמסתכל בשוט הרמה, למשל סימן י' זין, אז הוא כותב שם, אני נמצא, לעת עתה ספריי אינם בידי כולם, נשארו בקהילה קדושה קרקה, ואני יושב מולם מעט חוכמתי וידיעתי מחוץ תארונו כחלום חלם. הוא כותב שם איזו תשובה הלכתית מאוד עמוקה, בלי שום ספר, והכל מזיכרון, וזה ממש פלא איך הוא כותב את זה. יש גם תשובה גם של הריבש נכתבה בתנאים כאלה. מדהים איך האנשים האלה ניצלו את המציאות הלא פשוטה שהייתה להם בשביל לעשות דברים חשובים. אותו דבר יש על החכם שגר בצפת, זה בעל פיית השולחן, תלמיד של הגאון מווילנה, שהוא כותב בהקדמה של הספר שלו את הצרות שהיו לו, אני לא רוצה לקרוא את הכל, לקרוא את זה, אני זוכר שפעם, לפני שקראתי אותם, הייתי פשוט מזועזע. איזה קושי היה פה, הוא כותב, אחרי שיסדתי יסודות קבועות ליישוב ארצנו בכל גלילותינו, כי הוא בא עם קבוצה של תלמידים לעשות יישוב ארץ ישראל. הייתה פה, הוא מספר, הייתה מגפה בגליל, והוא מספר שהוא ברחו למדברות וליערות בשיירות, וגם אני ובני ביתי נסענו לירושלים, ובדרך אשתו נפטרה והילדים שלו נפטרו. הוא מתאר את הכאב, את הבכי, ואני כשוכב בלב ים באש תבערה, והנזכרת, והווי וראה רחקו ממני, והייתי שוכב על הגג, בוכה ומתנפל ומתחנן לפני אבינו שבשמיים. והבת שלו הקטנה הייתה גם חולה, ודמעותיי על לחיי עיני ירדו מים על כל אשר עבר עליי, בגדול כים שברי. והוא אומר, התחלתי להתפלל, אנא מלך מלא רחמים, קום נא ורחם עליי ועל שארית פליטת בית ישראל, עוד מוצל מאש, אחרי שולחה האם על בנים, הוא אומר, ונדרתי נדר לכתוב את הספר הזה, את הספר שהוא כתב, פיית השולחן, לפי שיטת הגאון מווילנה. הוא אומר, ואחרי בכי נרדמתי, מתוך הבכי נדמה כאילו אחד בא והגע בי ויראני, כאיש אשר יאור משנתו, וכה אמר לי, נגוף ורפו. מן אז ועלה הופיע חסדו עליי והצילני אותי. בקיצור, הוא מספר שהוא קם מתוך המשבר הזה, ואחר כך הוא כתב את הספר הזה, שהספר הזה הוא אחד מהנכסים הגדולים ביותר של ההלכות שקשורות לארץ ישראל, מה שנקרא פאת השולחן. יש שולחן ערוך, ויש מה שנמצא בפאה, בפינה של השולחן, ההלכות כל כך חשובות. זה דבר שאנחנו צריכים לזכור אותו, כל כך מעלה חשובה. יש עוד סיפור, לא כל כך הסתיים יפה, אבל סיפור מאוד חשוב. יש ספר, נקרא האגודה. הוא מופיע בשולחן ערוך, ספרתי כמעט 100 פעמים, מזכירים אותו. בציטוטים, השולחן ערוך מביא אותו, הרמה מביא אותו. אחד מגאוני הגאונים, הוא היה בתקופת מה שנקרא המגפה השחורה שהייתה באירופה, ששליש או חצי אירופה נהרגה באותה מגפה, קראו לו רבי אלכסנדר זוסטין הכהן. והוא ניצל מהמגפה, אבל הוא מת על קידוש השם באותן רדיפות שהיו אחרי המגפה, שהגויים העלילו על היהודים, שהיהודים אשמים במגפה הזאת והרגו אותו. שוב, עם כל הצער והרדיפות והקושי, הוא הוציא מתחת את הספר שהוא נכס לדורי דורות, נכס לדורי דורות, כל מי שמזכיר את שמו פשוט עומד רד וחלחלה, תחשבו שהרמה, השולחן ערוך, כל מיני גאוני, מהריוויל, כולם מזכירים אותו ברטט ובזיע. כל כך הדבריו היו מדויקים, מחושבים, כל מילה שלו היא קודש קודשים, וזה באמת פלא גדול. ואני אומר את זה כלפי עצמנו, לפעמים דווקא תורה שאדם לומד בשעת מצוקה, היא מגלה את האמת הכי האמיתית של הבן אדם. תורה שלמדתי באף איש שעמדה לי, אף תורתי עמדה לי, תורה שלמדתי באף איש שעמדה לי, אנחנו רואים את זה בחוש אצל האנשים המיוחדים האלה. אני רוצה לדבר על התפילה שכעת עושים בארץ, פרסמו כמה רבנים, הרבנים הראשיים ועוד, ערב ראש חודש ניסן, זמן לתפילה, כי באמת זה מצוות עשה מן התורה, אומר הרמב״ם לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא לציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והראותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שיצר לכם כל בצורת ודבר, זעקו עליהם והריעו, ודבר זה מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויראו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם מראים מורה להם, ככתוב, ונותיכם איתו אלה, וזור שיגרום להוציא הצרה מאליהם, הצעקה הזאת. והדוגמאות שהוא מביא פה, אחת הדוגמאות זה כמובן, שיש דבר, כן? וכן על הדבר, מתענים. אז אני רוצה לומר משהו חשוב. דבר, אנשים בדרך כלל חושבים שדבר זה דבר, זה מה שקרוי מגפת הדבר. כותב הרב חוות יאיר בשוט, הוא כותב, חשוב לדעת שדבר זה שם כולל לכל המגפות שמדבירות אנשים, כן? כמו שקוראים, ידבר עמים תחתנו, אז דבר זה שם כולל, וכך הוא כותב, כל מיטת בני אדם רבים בזמן קצר חוץ לטבע, נקרא דבר. ולכן כשהשולחן ערוך מדבר על זה, או שהמשנה מדברת על זה, על מגפות, אז היא קוראת לזה דבר, או גם הפסוק אומר, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, מזמור צדיק א' בתהילים, אז הוא כל פעם מזכיר את המגפות בשם הזה שנקרא דבר, כי זה החשיב, זה העניין, וגם בתפילה אולי גם נדבר על זה בהמשך. אז הלכה אומרת שבדבר, הכלל הוא בדבר, שאם יש שלושה ימים, יום אחרי יום יצאו מהעיר מתים, עיר של 500 אנשים שהם פעילים, יוצאים ונכנסים, שלושה ימים יום אחרי יום יצאו אנשים, זה נקרא דבר. ואם פחות, אז לא. ואם זה עיר של אלף, אז שני אנשים, כן? כל יום שלושה ימים רצופים, הרי זה דבר, וכן על זה הדרך. זה לגבי דבר רגיל, זאת אומרת, דבר שמגיע ממה שנקרא מהאיפוש. אבל יש חולאים שמיד כשהם מגיעים, מתענים. למשל, כתוב, הרי שירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה העיר, כגון אסכרה. אסכרה זה דיפיטריה, מה שקוראים היום, אבל זה דומה מאוד לקורונה. למה? כי זה מחלה בדרכי הנשימה, שיכול להיות מצב שאף אחד לא מת. אבל אנשים, ירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה העיר, כגון אסכרה, אבל עדיין לא מתו לפי הכמות שהוזכרנו קודם. זאת אומרת, לשלושה אנשים, ל-500 איש, כמות כזאת. גם אז כבר מתחילים להתענות ולעשות תיקון. על שון השולחן ערוך, לא מחכים, אלו החולאים אינם צריכים שימותו שלושה ימים זה אחר זה, כמו בדבר. שהוא בא מכוח שינוי האוויר, אלא מתענים ומתריעים על אלו החולאים מיד. כן? וכמו שכתוב בירושלמי, באסכרה כלשהי. מיד הם מתענים, כי זה דבר שהולך ומתפתח ומתרחב, ולא צריך לחכות שזה כבר יהיה כמות כזאת של הרוגים, אלא מיד, מיד מתענים ומטרים. וככה גם אומרת הגמרא, מביזה בית יוסף, מעשה שהיה שידפון ונראה, ירדו זקנים מירופלים להרעם וגזרו תענית, על שנראה כמלוא פי תנור שידפון באשקלון. זאת אומרת, ראו באשקלון איזו חלקת אדמה, שאפשר מהחיטים שלה לעשות, למלות תנור, וראו שהיה שידפון בכמות כזאת של אנשים, שזה, של, של אדמה, שזה לא הרבה, הבינו שיש פה איזושהי מחלה מתפתחת, וכבר אז הם גזרו את התענית והתריעו. כן? וככה גם נפסק בשולחן, ראו וכן על הרבה והחסיל. אפילו לא נראה מהם אלא כנף אחד, כן? בכל ארץ ישראל, ואפילו אינו משחית יבול לארץ, מכיוון שאנחנו מבינים שהולך להיות פה כעת מכת הרבה, מתענים ומטריעים עליהם. וכן על זה הדרך. ועל זה יש דבר, הערה חשובה. אנחנו רואים שעליהם מתענים ומטריעים, אבל יש הזהרה מאוד חשובה. אומר המהר"י, דבר מעניין, אנחנו יודעים שהיום עיקר המגפה בעולם הם באיטליה ובמחוז שנקרא לומברדיה, כן? אז מאוד מעניין, כי המהר"י כותב תשובה בענווה גדולה, אבל שוב, אחד מגאוני הגאונים, אתה קורא את התשובה שלו ואתה קורא את התשובה של הרמה, באיזה ענווה הרמה כותב את התשובה שהזכרתי מקודם, וגם המהר"י כותב באיזה ענווה את התשובה הזאת, אומר, מי אני שתשאלו אותי? אחד מענקי עולם, אחד מגאוני עולם, אחד מהגאונים שנבראו אי פעם בכדור הארץ, כותב בכזאת ענווה, בכזאת צניעות, הוא כותב, דמאי תמה נמצא בתשובה, שאין צריכם להתאבל בעיד דנריתך, וכן נוהגים בארץ לומברדיה, שהזכרנו קודם, שכשיש שם מגפה, אז לא מתאבדים, לא מתאבלים. למה? כדי שלא יהיה ביעטותה, שלא יהיה פחד, שאנשים לא ייכנסו לדיכאון ולעצבות, כי חלק גדול מהניצחון במלחמה מול המגפות האלה, זה העוצמה הרוחנית, האומץ, הגבורה, והעצבות היא, היא גורמת להפיל חללים. והשמחה והאומץ והגבורה היא, היא מנצחת. ולכן הוא כותב שלא מתאבלים, פשוט יש, מביא את זה, גם הים של שלמה כותב את זה, וכן נוהגים בארץ לומברדיה, שלא מתאבלים ויושבים על הארץ כשיש מגפה, וכן שמעתי עדיין נוהגים במקומות ידועים, שכשאדם נמצא במגפה, לא מתאבלים. וכך פוסק השולחן ערוך ביורדיה, הרמה, בשם תשובות המהר"י, יש אומרים שאין מתאבלים משעת דבר, משום ביעטותה. ושמעתי קצת נהגו כן. המגן אברהם לקח את הצעד קדימה, ואמר לא רק שלא מתאבלים, אלא העידנה, אין מתענים כלל בשעת דבר. דמנוסהו, כשאינו אוכל ושותה, קולט חס ושלום שינוי האוויר. והוא מפנה אותנו למה שכתב המהר"י, שהזכרנו מקודם. זאת אומרת, הוא אומר, חלק גדול במלחמה שלנו מול, מול המגפה הזאת, זה העוצמה, הכוח, החוזק, הפיזי, הרוחני והגשמי. ויש לזה תשובה שכותב החתם סופר, אור החיים חלק א', סימן קוף ב', הוא כותב, על שאלה שמישהו שאל, שהיה לא עלינו מגפת קלרה, כמונה חולרה, בשנת תף קוף צדיק א', ואנשים ניסו לברך ברכת לבנה, ולא ראו את הלבנה, זחלו ורעדו ונצטערו הרבה בכיסוי הלבנה, ובליל תתוו, אחרי חצי כפתת י' ב' תשצג, נראית קצת, והרבה אנשים התחילו לברך ברכת החודש, כוונה ברכת לבנה, ולא עלתה בידם כי חזרה ונכסתה באבים. ויען כי נצטערו המון מאוד על סימן המילתא, הם חשבו שהנה סימן משמיים שהמגפה ממשיכה. וידוע כי הרופאים מזהירים הרבה בזמן המגפה, בכלל ובפרט בחולי הנעל של החולרה, שלא יצטערו ולא ייתנו הלב שום דאגה. על כן התחכם הרב להשקיט לב הדואגים, להורות להם כי יש עוד תקווה לברך ברכת לבנה גם בליל ט"ז. וכן היה, בליל ט"ז, בהיר היה בשחקים, וברכו כמה מאות ברכת החודש ושמחו שמחה גדולה. ואחרי שהוא הורה את ההוראה הזאת, הוא שואל את החתם סופר, האם טוב הוריתי, אולי טעיתי, מכיוון שההלכה אומרת שבט"ז כבר לא מברכים ברכת הלבנה. והחתם סופר כותב לו, אחיין בזמן המגפה שהצר מסוכן להם, ומשום מה אחיין גוזרים בו תענית, כמו שכתב המגן אברהם, ומצינו שהיו חז"ל מסתירים בפני עמי הארצות, אפילו שהיה להם למכשול אבון משום סכנה. כן, זאת אומרת, משום סכנה אנחנו, הוא אומר, התירו להם לברך ברכת לבנה, למרות שלמעשה כבר עבר השיא של, של הלבנה. כך כותב גם ברכי יוסף, מתלף קופה עין וב, בשם האריש, אין גוזרים, תנית ציבור על הדבר, וכן יש סברה בתלמוד, הכוונה שכתוב בגמרא, תענית דף כף ב', כתוב על כולם יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. רבי יוסי אומר, אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. שמה יצטרך לבריות, ואין הבריות מרחמות עליו. אמר רבי יהודה, אמר רב, מה הייתה עמד רבי יוסי? מאיפה רבי יוסי לומד את הדין שלו, שאסור, גם אם היחיד רוצה להתענות, אסור לו. דכתיב, ויהי האדם מנפש חיה, לומד רבי יוסי, נפש נתתי בך, אחיה. יש לאדם מצווה להחיות את נפשו. ולכן הוא אומר, אסור לאדם להתענות. הלכה לא כמו רבי יוסי, אבל כולם מזכירים אותו. במיוחד בעת מגפה, כי בעת מגפה יש מצווה מיוחדת לאדם להחיות. ויהי האדם לנפש חיה, נפש שנתתי בך, אחיה. לכן, מכיוון שיש את כל המקורות שהזכרתי לכם, אז גזרו חלק מהרבנים ואמרו, להתענות רק חצי יום. וגם כן, לא גזרו תענית על כל הציבור. מי שרוצה, שיצטרף. אתה יכול להצטרף יום שלם, להצטרף יום שלם. אתה רגיל לצום כל ערב ראש חודש, תבוא אליך ברכה. אתה רוצה לתענות חצי יום, תתענה חצי יום. אתה רוצה תענית דיבור, תעשה תענית דיבור. אתה רוצה תענית שעות, תעשה תענית שעות. העיקר, העיקר זה שאדם בימים האלה יעשה מאמץ מיוחד לעשות תשובה גדולה. כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, כדי להבין שהמגפה הזאת היא לא מקרה. היא לא מקרה. זה לא קרה תקלה, מישהו עשה איזה תקלה וקרה מישהו. זה לא איזה מישהו שכל הקונספירציות אכל לא יודע מה. אלא זה פשוט חרב השם. השם נהל ככה את העולם שלו. כך היה בחורבן הבית, כך היה עם פרעו, כך היה במדבר 40 שנה. דיברנו על זה בשבוע שעבר. ולכן זה צריך איזשהו סוג של תשובה. וכך כותב השולחן ערוך, בכל יום תענית שגוזרים על הציבור מפני הצרות, בית הדין והזקנים יושבים בבית הכנסת ובודקים על מעשה אנשי העיר, מאחר תפילת שחרית עד חצי היום, ומסירים המכשולים של העבירות, ומזהירים ודורשים וחוקרים על בעלי חמאס ועבירות, ומפרישים אותם. ועל בעלי זרוע, ומשפילים אותם, כל מיני אנשים אלימים. אם יש אנשים אלימים שהם משתררים על אנשים אחרים, לוקחים אותם, קוראים להם, משפילים אותם, רואים כל מיני אנשים שעושים בעלי חמאס לעבירות, ומפרשים אותם על העבירות, וכיוצא בדברים אלה. כי עיקר התענית שאנחנו מתענים, היא לא בשביל שנגיד, צמנו, יצאנו ידי חובה, שלום, אלא זה זמן שבו כציבור אנחנו מחפשים איך לתקן את ענייני הציבור, וכפרט, כלחשוב איך אנחנו, כל אחד באופן פרטי, מתקן את העניינים שלו. וכיוצא בדברים אלו, ומחצי יום ולערב, רביע היום קוראים בתורה מפטרים בנביא, ורביע היום מתפללים מנחה ומתריעים ומתוודים, וזועקים כפי כוחם. אז אם כן, יש לנו עניין מיוחד. ביום הזה, יום רביעי, וכל יום אחר למעשה, כן? להתחזק, לחפש איך אנחנו מתקנים את דרכנו. יש עוד הלכה שקשורה הזכרנו את עני ציבור, אז נזכיר עוד הלכה שקשורה את עני ציבור. יש הלכה שאומרת, ציבור שהיו להם שתי צרות. נגיד, אתה, כמו היום, יש לנו שני דברים שמעסיקים אותנו. אחד, מעסיק אותך זה נושא של המגפה הזאת, ואחד, מעסיק אותך, נגיד, נושא של ממשלה, שיהיה אחדות בעם ישראל. אז אתה אומר, אני אתענה על זה, או אתענה על זה, או אתענה על שניהם. אז אני אקרא לכם הלכה שכתובה בגמרא ומופיעה בשולחן ערוך. ציבור שהיו להם שתי צרות. אין מבקשים רחמים, אלא על אחת מהם. למה? יש פסוק אומר בספר עזרא, נצומה ונבקשה מאלוהינו על זאת. נעשו את זאת על דבר אחד. ואומרים, אף על פי שיש בליבנו צרות רבות, על צרה פלונית באנו להתפלל. ואם יש להם צרת רעב וצרת דבר, כן? אז מה מבקשים? אומר השולחן ערוך, שוב מהגמרא, מבקשים רחמים על הרעב, משום דחי יאיב, רחמן הסובה, לחי יאיב. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא נותן אוכל, חיים, אז הוא מסביע לכל חי רצון. פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, כשהקדוש ברוך הוא נותן שפע כלכלי, השפע הכלכלי הוא בכלל השפע הכלכלי, אלוקים נותן גם את השפע וגם את החיים כדי להשתמש בשפע הזה, כן? אז כשהקדוש ברוך הוא נותן שפע כלכלי, אז הוא כבר מרפא את הדבר. אז אם אנחנו מתפללים על השפע, שהרעב ייפסק, אז באותה שעה כבר התפללנו שהקדוש ברוך הוא ישפיע חיים לעולם ויפסיק את הדבר. אז זה לגבי התענית, זאת אומרת, התענית היא מוגדרת כולה כתענית שאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, תסיר את המגפה מעם ישראל, תסיר את המגפה מהעולם כולו. ממש, כן, סבא את העולם כולו מטובך, שומרה והצילה שנה זו מכל דבר רם, כל מיני משחית, גם איתנו וגם העולם כולו. זה לגבי התענית. אבל, אומר המגן אברהם, ומביאים את זה, מביא את זה גם משנה ברורה, ומביא את זה כל הפוסקים, כשיש צרה אחת, יכולים להזכיר בתפילה גם צרות אחרות, וכן הוא בכמה פיוטים וסליחות. זאת אומרת, אנחנו מזכירים דבר אחד, אבל כאילו, הכותרת של הצום הוא דבר אחד. אבל התוכן של הצום, בתפילה אתה יכול לומר גם דברים אחרים, לא רק דבר אחד. ולכן, אנחנו בתפילות האחרונות שעשינו, עשינו כמה דברים. אמרנו, קודם כל, אנחנו רוצים להתחיל בהודעה, כמו שכתוב בהלכה, שכשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הוא קודם כל מודה. ויש לנו, אילו פילו מלא שירה קיים, ושוננו רינה כהמון גליו, וספלותנו שבח כמרחבי רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, פעמים הטובות, ניסים ונפלאות, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, בדור הזה, ובכלל, בכל הדורות, אבל בדור הזה במיוחד, בשנה הזאת במיוחד, גם גשמי ברכה בשפע, וגם שהקדוש ברוך הוא הכין לנו, מבריאת העולם, מאגרים של גז ונפט, שנותנים עושר כזה גדול למדינה, וגם מעמד בינלאומי, וגם מנהיגים שיודעים לנווט בחוכמה, ובשום שכל את ההתמודדות עם המגפה הזאת, שאין בשום מדינה בעולם אנשים חכמים ונבונים ואחראים כמו שיש לנו פה. זו הזדמנות להגיד יישר כוח לראש הממשלה ולשר הבריאות ושר הביטחון ולכל האנשי הממשלה וכל הצוות החכמים, הפרופסורים, המומחים שיושבים איתם, אשריהם, 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 אשרי חלקם. שהקדוש ברוך הוא שלח לנו מנהיגים כאלה חכמים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מביא את הברכה שלו, דרך צינורות גשמיים, דרך בשר ודם. הגשם יורד דרך עננים, והשמש זורה, והאור מאיר לנו דרך השמש, והשפע האלוקי מגיע דרך בני אדם. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על השפע הגדול. ולכן אנחנו מודים שהמכה הזאת, המגפה הזאת שפגעה בעולם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, פגעה בנו הכי קל שאפשר. ברור שכל אחד שמת זה כאב גדול, ואסון גדול, וצער גדול. אבל ברוך השם, אנחנו רואים מה קורה מסביבנו, ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בבועה של נס, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל טיפה וטיפה של גשם שירד, ועל כל רגע ורגע שהמגפה לא פוגעת בנו, ועל כל שנייה ושנייה, ועל כל נשימה ונשימה. כל הנשמה תעלה על כל נשימה ונשימה שאנחנו נושמים. והקדוש ברוך הוא מגן עלינו, והמגפה הנוראה לא פוגעת בנו כמו שהיא יכולה לפגוע, כמו שפגעה במדינות אחרות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתחילים בתודה, ומבקשים מריבונו של עולם, בבקשה ממך, גם את מה שיש, תסיר מאיתנו. זאת הבקשה, וזה מותר, מותר לנו לבקש כמה דברים. ככה אנחנו אומרים בתפילה, אנחנו אומרים באבינו מלכנו. יש כמה נוסחים, אבל כל נוסחים בסוף דומים. קלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ואבון ושמד מבני בריתך. זה הנוסח שאומרים אשכנז וספרד, וספרדים דומה קצת לזה. קלה דבר וחרב ורעב ושבי וביזה ומשחית ומגפה ויצרה וחולים רעים בבני בריתך. אז אתה רואה שבתפילה אתה מזכיר כמה דברים. בתענית זה רק על דבר אחד. אבל בתפילה אתה מזכיר כמה דברים. אחר כך אתה אומר, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. אחר כך אתה אומר, מנע מגפה מנחלתך. אז ראיתי באמת פירוש שאומר, אם ביקשת מקודם שהקדוש ברוך הוא יחלה דבר וחרב ורעה, ואמרנו שדבר לשם כולל לכל המגפות. אז מה חזרת ואמרת, מנע מגפה מנחלתך? אז מה שבדרך כלל אנשים מתרצים ואומרים, שהפירוש הוא, קלה זה אינק יש, כן? אינק יש, אז בוא נחלם תרפא אותנו מהמחלה הזאת, זה קלה, ומנע, מנע פירושו, רפואה מונעת, כן? שלא תבוא בכלל מגפה. זה אם יש, וזה למנוע שלא תבוא מגפה אחרת. אבל ראיתי בשם אדמור מצאנס שדייק ואמר, למה כתוב מנחלתך? נחלתך זאת ארץ ישראל, נכון? ארץ ישראל יש לה כנראה מעלה מיוחדת. אז מה מיוחד דווקא בארץ ישראל? אז הוא אמר, הסבר מעניין, הוא אומר, יש הבטחה מיוחדת על ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. יש פסוק שכולנו זוכרים אותו ומזכירים אותו. אני זוכר שפעם הרבי מחב"ד אמר אותו לאבא עליו השלום. הוא אומר, אנחנו בדור שרואים את מה שכתוב בגמרא במסכת כתובות, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שכתוב, ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופריכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא, שארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה, זה הקץ הכי מגולה שיש. אבל הנביא ודאי התכוון לא רק, הרבי אבא התכוון לא רק לפסוק הזה, אלא גם לכל ההמשך. כי הנני אליכם, פניתי אליכם, ונאבדתם, ונזרעתם, והרבית אליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים, והחורבות תיבננה, וכו'. והרבית אליכם אדם ובהמה, ורבו ופרו, והושבתי אתכם כקדמותיכם, והטיבותי מרשותיכם, בידעתם כי אני השם, עד כאן ברור. בהמשך הוא אומר, והולכתי עליכם אדם את עמי ישראל וירשוך, והיית לאל לנחלה, ולא תוסיף עוד לשקלם. ארץ ישראל לא תוסיף עוד לשקל אותם. הוא מסביר. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרים לכם, אוכלת אדם את. אומרים על ארץ ישראל, שהיא כאילו אוכלת אדם. זה התחיל אצל המרגלים, שאמרו ארץ אוכלת יושביה. אז גם בדור של יחזקאל אמרו, ארץ ישראל היא ארץ אוכלת אדם, כן? ומשקלת גויייך היית. את משקלת את כל מי שיושב עלייך, כמו שקרה עם הקוטים, כן? משקלת גויים. לכן, אדם לא תאכלי עוד, וגויייך לא תשקלי עוד, נאום אדוני אלוהים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני גוזר על ארץ ישראל. שלא יהיו בעוד מגפות, כמו שהיה בזמן האורחיים הקדוש, וכמו שהיה בזמן הרב משקלוב, וכמו שהיה לדורות, מלאריה וחולרה ודבר והבעבועות, שלא יכל לי דברים כאלה. כן? עד כדי כך. ולא אשמיע אלייך עוד כלימת הגויים וחרפת עמים, לא תשאי עוד. אומר הקדוש ברוך הוא שלא יבזו את ארץ ישראל, יגידו ארץ מקוללת. כמו שאנחנו כולנו זוכרים את התיאור שכותב מרק טווין לפני 150 שנה, שהוא אומר ארץ ששוררת עליה כללה. לא מובן, הייתה ארץ הכי פוריה ועכשיו ארץ הכי שממה. אז הוא אומר, זה חרפה, כלימת הגויים וחרפת עמים. וגוייך לא תחשי לי עוד נאום אדוני אלוהים. אז זה שאנחנו אומרים, מנה מהגפה, מארץ ישראל, מנחלתך, שחלילה לא תהיה מגפה בארץ ישראל, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני מזכיר את מעלת ארץ ישראל, כי זה מאוד חשוב. אני רוצה לספר, חוץ מהעניין של מעלת ארץ ישראל, שנקראת ארץ החיים, אתהלך לפני השם בארצות החיים, כן? לומר, שנשאלתי, והרבה מחבריי הבעלים נשאלו את השאלה, מאוד חשובה, מאוד משמעותית, האם לברוח לארץ ישראל, אני אסביר את העניין, יש יהודים שטיילו בהודו, טיילו בפרו, טיילו בדרום אמריקה, טיילו בכל מיני מקומות בעולם, ופרצה המגפה. עכשיו, בכל המקומות שהם נמצאים בהם, אז יש מגפה, המגפה היא מגפה עולמית. וברוב המקומות האלה, הרפואה היא לא ברמה של ארץ ישראל. ארץ ישראל נחשבת מבחינת רפואה בין העשירייה הראשונה בעולם. לפי נתונים של ה-OECD, העשירייה הראשונה בעולם. איטליה, שיש בה כל כך הרבה מתים לא עלינו, זה בגלל שהרופאים לא מצליחים לעמוד בעומס. אין מספיק מיטות, אין מספיק מכונות הנשמה, אין מספיק צוות רפואי, לא מצליחים לעמוד בעומס, ואז אנשים נופחים את נשמתם מחוסר יכולת של המערכת הרפואית לטפל בכמות כל כך גדולה של חולים. ובפועל, כמות ההדבקה היא כמות הדבקה מדהימה. יש סיפור על זה, מאוד משמעותי לפסיקה הלכתית. יש סיפור על אבן עזרא, שפעם אחת ניצח באיזה מלך בשחמט, ואמר לו המלך, מה אתה רוצה בשכרך? אמר לו, יש לי בקשה, גרגיר חיטה תן לי, תשים על המשבצת הראשונה של הלוח שחמט, על זה של ידו תשים כפול, שניים, על זה שאחריו, על השלישי תשים ארבע, על אחריו תשים כפול 8, על אחריו כפול 16, על אחריו כפול 32, על אחריו כפול 64, וככה על זה הדרך, עד שאתה מלא את כל המשבצות שבלוח הזה, זה שכרי. אומר לו המלך, זה מה שאתה רוצה לבקש, סך הכל? אומר לו, מספיק לי, לא רוצה יותר. אומר המלך, מוציא נייר ועט וקולמוס, קורא לשר האוצר, חותם, אומר, תן לו מה שהוא ביקש. ובא שר האוצר, אומר, כך, כך כמה אתה רוצה, סק, כך סק, יש לך אפילו עודף. אומר לו, אבן עזרא, סק, כמה יש לך באוצרות? אומר, מה יש לי באוצרות? יש לי אלפי סקים. אומר לו, כל אלפי סקים שיש לך לא יספיקו. אומר לו, מה אתה מדבר? 64 משבצות, מה? אומר לו, בוא נעשה חשבון. תעשו חשבון, כן, אני עשיתי פעם חשבון, זה יוצא 18 מיליארד חיטים, כפול מיליארד חיטים. שזה, אין, אולי בכל העולם כולו אין מספר כזה של חיטים. למה הסיפור הזה כל כך משמעותי? כי זה קשור להדבקה. אם אחד מדביק 2 בשבוע, ו2 מדביקים 4 בשבוע, ו4 מדביקים 8 בשבוע, כן, אז בתוך זמן מאוד קצר, כל העולם נדבק. ואם אין מספיק אנשים שיטפלו, אז אנשים חלילה נדונו למוות. קיצור, מתוך זה נגזרת שאלה מעשית, התקשר אליי מישהו ביום שישי, לא אחד, כמה התקשרו. אומרים, הבנים שלי נמצאים עכשיו בהודו, האם מותר להם לטוס, לעלות על מטוס ביום שישי, כשהמטוס טס בשבת, האם מותר או אסור? האם מותר לעלות למטוס בשבת? האם מותר לעלות למטוס במוצאי שבת, שכדי כדי לעלות עליו צריך לנסוע בשבת, להגיע לשדה התעופה? האם זה נקרא פיקוח נפש או לא פיקוח נפש? כי הרי בפועל עכשיו אין סכנת נפשות. האם זה מותר או אסור? זאת השאלה, שאלה שיש לה הרבה, לצערנו, הרבה אנשים, מדובר באלפי אנשים. זו באמת שאלה קשה. כי אם יש לך פיקוח נפש ידוע, חולה נמצא בבית חולים והוא מחרחר, וצריך מישהו להנשים אותו, ברור שעושים כל המלאכה בשביל להציל אותו. אין שום ספק. אבל פה זה עתידי. זאת אומרת, עכשיו אף אחד לא חולה. אבל הוא אומר, אם אני אשאר בהודו, ולפי התרחיש כמעט כולם ידבקו, ולפי התרחיש הסיכויים של הודו לתת רפואה לתיירים הם אפסיים, אז לפי התרחיש הזה אדם נמצא בסכנה. להיות במדינה שאתה יודע שהיא לא תוכל לטפל בך, אם זה פרו או הודו או ברזיל, אנחנו לפעמים אולי לא יודעים מה מדובר, אבל צריך לדעת שהמציאות של המציאות של רפואה בעולם השלישי היא נוראה. סיפר לי חבר שהוא רב בברזיל, אומר לי, ידע לך שהרפואה היא כל כך ירודה שמה, שיותר בריא לאדם ללכת לקחת רופא לבית ושלכת לבית חולים. אני פעם ראיתי את זה בחוש, מישהו שאל אותי, אחד שלמד רפואה שם בברזיל, גמר בית ספר והצילו להיות ראש מחלקה כירוגית באיזה בית חולים. אמרתי לו, אתה ראש מחלקה כירוגית? הרי עד שאדם נהיה מנתח פשוט, לוקח כמה שנים שהוא רופא, ואם התעלה כל כך, נהיה כירוג. להיות ראש מחלקה כירוגית אחרי שרק סיימת הלימודים? אמר לי, זה מה שהציעו לי, אם לא אני אלך, מישהו אחר ילך. אמרתי לו, זה רמת הרפואה בברזיל? אמר לי, כן, זה רמת הרפואה. אמרתי לו, זה אסון. ללכת להתרפות לבית חולים כזה, זה כמו שאדם לוקח על עצמו גזר דין מוות. להיות בתשעת מגפה במדינה כזאת, זה סכנת גדולה. האם זה מותר או אסור? כשלדון בשאלה אותי, יש סימן בשולחן ערוך, נקרא רש ממחת, שם כתוב, מותר להפליג בספינה, אפילו בערב שבת, אם הולך לדבר המצווה. ופוסק עם או שישבות, פוסק עם בעל הבית שישבות, ואם אחר כך לא ישבות, אין בכך כלום. מה זאת אומרת? הרי הבן אדם עולה לספינה ביום שישי, הספינה מתחילה לשוט בשבת, בערב שבת. בשבת עצמה, הבן אדם נמצא בספינה, גוי מחלל שבת בשבילו. כן? האם זה מותר או אסור? אז הוא אומר, אם זה דבר מצווה, מותר לך לעלות על הספינה ביום שישי. כן? למה? כי אתה, העולה, לא עושה שום מלאכה. הגוי עושה מלאכה. לכן, מכיוון שזה דבר מצווה, מותר לך לעלות ביום שישי. אבל דבר הרשות, אין מפליגים בספינה פחות מגיעים לימים קודם שבת. כן? כך כותב השולחן ערוך, וזה גמרא מפורשת. ועוד, מסביר השולחן ערוך, הטעם שלא מפליגים שלושה ימים, זה משום עונג שבת, שיש בזה צער. אבל דווקא למפליגים בימים מלוכים ובנערות, אין צער ומותר. והמטוסים של היום, אין צער. זה לא כמו הפלגה, הפלגה זה טלטול. אז לכאורה, לפי זה, יהיה מותר לאדם לעלות למטוס ביום שישי, למרות שהוא יטוס בשבת. שאלה מאוד קשה, אם הדבר הזה מותר. כי לפי זה, יהיה מותר לאדם אותו רכבת של גויים, אם יטסה בשבת. ויש תוספות בעירובין, שמביאים בשם הרשב"ם, שמתחילה הוא רצה להתיר, הוא אומר, אם זה הסברה, אז מותר לך לעלות על קרון בשבת, ונוכרי מוליך אותו מחוץ לתחום. ואחר כך הרשב"ם חזר בו, משום ששמה יפגעו בליסטים, או שמה ישכח וירד ואין לו אלא 400. ובשם רי הוא כותב, שאפילו בערב שבת אסור. למה? כי רק בספינה התירו. זאת שהוא לא יכול לרדת. אבל מקרון או רכבת הוא יכול לרדת, לכן ברכבת של גויים הוא לא יכול לנסוע, ובקרון של גויים הוא לא יכול לנסוע. אבל לפי הכלל הזה שהתוספות מביא בעירובין, דף מם ג', לפי זה מטוס יהיה אפשר. יש לזה תשובה שכותב אותה הרב אליעזר ולדנברג, בשו"ת ציץ אליעזר, והוא אומר שהדבר הזה הוא בכלל לא פשוט, איך דבר כזה אפשר לעשות, כן? אבל בשביל סכנת נפשות כזאת, אפילו שהיא לא סכנה ברורה, אפשר לומר שזה בגדר של סכנת מצווה. ובאמת זה דבר מאוד קשה, מאוד קשה להתיר לאנשים לעשות את זה. אבל תחשב מה האפשרות הנוספת, שהם יישארו שם, שאם הם יישארו שם, אז הדבר הזה הוא סכנה גדולה. כי אם יישארו שם, אז הם יכולים חלילה להגיע למצב של סכנת נפשות המונית. זאת אומרת, לא מדובר על אדם אחד, מדובר פה, אם זה בהודו, מדובר על אלפים. זאת אומרת, אלפים של יהודים, שבוודאות, אין ספק, שמאות מהם ידבקו. וברור לחלוטין שבתי החולים שם יקרסו, לא יוכלו לטפל בהם. אז זה פיקוח נפש של רבים. פיקוח נפש של רבים זה בכלל כללים אחרים. זה לא עד עכשיו דיברנו בפיקוח נפש של יחיד, פה מדברים על פיקוח נפש של רבים. בפיקוח נפש של רבים זה בכלל כללים אחרים. למשל, כתוב שאם יש גחלת של מתכת, מה זה גחלת של מתכת? ברזל לוהט שמונח ברשות הרבים, אז אדם באופן פרטי הבית שלו יכול להגיד לילדים, תיזהרו, אל תתקרבו אליו. יכול לעשות שם, לשים שם כמה כיסאות, כמה שולחנות, כמה זה, ואז יכול למנוע מהם, אבל ברבים, אתה לא יכול לעמוד שם ברחוב ולהזהיר אנשים כל הזמן. אולי כן, אבל אף אחד לא יעשה את זה. אז כתוב שמותר לעבור על איסור דרבנן בשביל סכנה של רבים. ויש דוגמאות אחרות של סכנת רבים, שבו מדובר בסכנה של נפשות ממש, הרבה יותר מסוכנת. ולכן הכללים פה הם יותר שונים. אני רוצה להביא עוד דוגמה. דיברנו מקודם על לעלות בערב שבת. אז נגיד לעלות בערב שבת זה קל. למה? כי הגוי טס ואתה למעלה מעשרה טפחים. ולא אתה עושה את הפעולה. ואפילו אם אתה עושה את הפעולה בעצמך, גם זה מותר, כי זה כבר פיקוח נפש. זאת אומרת, אתה נאלץ לעשות פיקוח נפש. זה כמו הסעיף ד' באותו סימן. שם כתוב, היוצא בשיירה במדבר. זה לא ספינה שרב החובל משיט את הספינה, אלא אתה בשיירה, כן? והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת, כי מפני הסכנה לא יכלו לעכב במדבר בשבת לבדם. אז ג' ימים קודם שבת אסורים לצאת, אבל ביום ראשון ושני ושלישי מותר לצאת. ואם אחר כך יערה לו סכנה ויצטרך לחלל שבת מפני פיקוח נפש, מותר. ואין כאן חילול. ועוד הוא מוסיף ואומר, והעולה לארץ ישראל, אם נזדמנה לו שיירה אפילו בערב שבת, כיוון זה דבר מצווה הוא יכול לפרוש, ופוסק עמהם לשבות, אומר להם, אני מבקש שתעצרו בשבת, ואם אחר כך שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו, יכול ללכת עמהם חוץ לתחום מפני פיקוח נפש. הוא מכניס את עצמו מלכתחיל על המציאות של פיקוח נפש. אז אם אדם, הוא בעצמו ממש, ברגליו, הולך, או רוכב על בהמה בשבת, זה מותר, למה? מכיוון ש... למרות שאתה יוצא ביום שישי, למה זה מותר לך? מכיוון שאתה עושה את זה לצורך מצווה של עלייה לארץ ישראל. אז כל שכן וכל שכן, אלה שעולים, כל המקומות האלה, ששם זה לא מקומות של קדושה גדולה. ודאי שיש להם היתר לעלות על המטוס, אם הם עולים בערב שבת, כן? ויש גם, הרמ"א כותב, מה קורה אם המטוס מתחיל לטוס בשבת? האם גם בזה מותר? אז כתוב, אם אדם יכול להכניס מערב, להפליג בערב שבת, ונכנס בספינה מערב שבת, וקנה בשביטה, זאת אומרת, הוא יושן בספינה ביום שישי, אף על פי שמפלגת בשבת מותר, והוא שלא יצא מהספינה מעת שקנה בשביטה. זה דעת השולחן ערוך. בדעת הרמה, יש אומרים, אפילו יצא מן הספינה שרה, מאחר שקנה בשביטה מערב שבת מותר, אחר כך להיכנס בשבת ולהפליג. ויש כאלה שעושים קידוש בספינה, ואחר כך חוזרים לביתם ולנים שם, ולמחר חוזרים לספינה ומפליגים, וכן נהגו בקצת מקומות ואין למחות. הרמה לא ניחה דעתו כל כך. אבל במותס הדבר הזה לא שייך. אז אם היה מדובר בסחורה, או אפילו לעלייה לארץ ישראל רגילה, שלא היה בחשש סכנה, היינו אומרים שזה אסור בשבת עצמה לעלות למטוס, כן? אבל מכיוון שכאן מדובר בחשש סכנה, ומדובר במלאכה שלא אתה עושה אותה, אלא אתה נאלץ, הגוי עושה אותה בשבילך, הוא מדליק את המנועים, הוא זה שלוקח את כל האנשים ומבעיר וכו', עושה את כל האיסורים האלה, אז זה נקרא שבות, כן? להשתמש במלאכת גוי בשבת. אז בדרך כלל להשתמש במלאכת גוי בשבת זה דבר שאסור, אבל כשיש לך צורך כמו הצורך הזה, אז מותר לך, זאת אומרת, מותר לך להשתמש בנהג גוי כדי להינצל מהפיקוח נפש העתידי הזה. מותר לך להשתמש במצב כזה, אבל צריך להזהיר רק במקרה הזה, רק במקרה הזה של פיקוח נפש, לא במקרים אחרים. כי המקרה הזה הוא מקרה מסוכן מאוד, ואם לא תתיר לאנשים את הדבר הזה לעשות, ויסגרו הגבולות, הם לא יכלו לבוא ביום ראשון וביום שני, אם לא יכלו לבוא, הם יישארו שם לקודים כל תקופת המגפה, חלילה וחס לא ימלט שיהרגו כמה מהם. אז אני חייב לומר לכם שבאמת זו שאלה קשה, אולי אחת השאלות הקשות ביותר שיש, מכיוון שאתה צריך להכריע בשאלות של פיקוח נפש, והכלל בשאלות האלה הוא מאוד קשה, הוא מאוד קשה, מכיוון שזה פה, אם אתה מכריע לא נכון, אתה יכול לחלי לקחת על כתפיך סיכון נפשות של רבים. אני אספר לכם את הדברים כדי שנבין, אולי לפעמים אנחנו לא מספיק מבינים. איזה זכות יש לנו במציאות הרפואה והביטחון של ארץ ישראל, שיש בה הגנה גדולה ביחס לכל המדינות האחרות. יש לי חברים שהגיעו עכשיו מארצות הברית, קבוצה של יהודים שהיו בארצות הברית, כולם שהגיעו שם, כל הקבוצה כולה חולים במחלה הזאת, כולה חולים. הם אפילו לא נבדקו, אפילו לא רשומים ברשימות, אבל הם כולם חולים, כי שם הרחם שם, המגפה משתוללת בכמות גדולה, וכמו שהסיכויים אומרים, ש-80% מהאנשים שחולים במחלה לא קורה להם כלום, אבל 20% צריכים אשפוז, ו-5% מהם צריכים הנשמה וטיפול נמרץ. ואם 1,000 אנשים חולים, אז 800 מהם אין שום דבר. עוברים את זה כמו שפעת, אבל 200 מהם הם בסכנה גדולה, ו-50 מהם הצטרכו הנשמה. ואפילו על סיכון כזה, אפילו על אחד שיש לו סיכון של חיים, המצב הוא מציאות קשה. הדברים האלה הם, אלא מה שצריך לעשות, להגיד לאנשים האלה, גם אם אתם, הותר לכם כדי לברוח מהודו, או מפרו, או מדרום אמריקה, ממקומות אלה שיש בהם רפואה גרועה וסכנה גדולה של הידבקות, הותר לכם, כשאתם נמצאים בתוך המטוס, כן? אתה צריך להיזהר לא להדליק חשמל, ולא להיכנס מתייחס לשירותים שם, אתה צריך להיזהר לא לסגור את הדלת, סגירת הדלת של השירותים היא מדליקה את האור, לא לקרוא לדיילים, לא, כן? כל הדברים האלה צריכים מאוד מאוד זהירות, מאוד זהירות, וזה רק היתר הזה הוא רק למקרה שבו יש ספק פיקוח נפש. אני משתף אתכם בבעיות שרבנים מתקלים בהם במקרים האלה. אנחנו, לצערנו הרב, נמצאים במציאות שבה צריכים לפסוק גם בשאלות חיים כאלה. בשאלות כאלה יש הרבה. ואני רוצה לומר עוד איזה משפט מאוד חשוב, לפני שאנחנו נדבר על התפילה של יום רביעי. יש באמת חובה גדולה להודות, להלל, לשבח לכל האנשים שעוסקים ברפואה. אנחנו מקבלים שאלות מאנשים שעוסקים ברפואה, שעות הלכתיות מאוד מורכבות, מאוד מאוד מורכבות, לא רק לגבי שבת, אלא לגבי השאלה, אנשים אומרים, אנחנו יודעים שאנחנו מסכנים את החיים שלנו. אחוז ההידבקות בין הרופאים והאחיות הוא הרבה יותר גבוה משאר האוכלוסייה. ואנשים שעוסקים ברפואה הזאת אומרים לי, אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים בזה, אנחנו לא יכולים לפגש לא עם אבא ולא עם סבא ולא עם סבתא, לא יכולים, כיוון שאנחנו כל הזמן מסתובבים באזורים שיש בהם נגיפים כאלה ונגיפים אחרים, ואנחנו לא רוצים להדביק אנשים אחרים, ומקבלים על עצמם את הכניסה הזאת לתוך גייט של מוות, בשביל להציל לאנשים אחרים. אנחנו כל השנה כולה צריכים להודות להם על מה שהם עושים. אבל בתקופה הזאת של השנה אנחנו ממש מרגישים צורך מיוחד להודות להם מאוד על הדבר הזה, ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, ישמור על כל עם ישראל, ישמור, ישלח רפואה שלמה לכל מי שחולה, ויציל אותנו מהצרה הזאת, אמן ואמן.